בלימוד היקר שלנו בספר גבורות השם, שהתחלנו לשוב אליו כבר בשבוע שעבר, כשביום רביעי כבר. ואנחנו, נדמה לי, באיזה פרק? איזה פרק אנחנו? אה? מה אמרת? 23. אה. מי מתנדב לקרוא? טוב, אין צורך, כיוון שיש לי ספר, אין שאני אקרא בעצמי. אנחנו בפרק 23, כן, נכון, נכון, בעמוד צדי זין. כן, אנחנו ממשיכים, כן, בעצם בפסוקים, בניתוח הפסוקים הנוגעים למשה רבנו, ובחירתו גם כמנהיג האומה, גם כנותן התורה. והתורה מעריכה בדברים האלה. היא מוסרת לנו מספר פסוקים. כלומר, יש הרבה דברים על החיים של משה רבנו שאנחנו לא יודעים. סך הכל, כמה זמן חי משה? 120 שנה. אם אנחנו עושים חשבון, מה אנחנו יודעים על חייו, זה בערך מסתכם בשלוש שנים. ארבע שנים. ושאר הדברים עלומים. זאת אומרת, מתוך 120 שנה, יש 116 שנה. שאנחנו לא יודעים עליהם כמעט כלום. אבל, כשהתורה כן מוסרת פרטים, היא מוסרת הרבה. אז אם התורה בחרה למסור רק פרטים מסוימים על החיים של משה, זה סימן שהפרטים האלה הם חשובים. אז לכן המהר"ל גם מעריך, גם דרך המדרשים, בניתוח הדברים האלה. ויבוא עד הר האלוהים חורב. כן, ומשה היה רואה, דיברנו על מדוע היה רואה, ויבוא עד הר האלוהים חורבה. שאלה, כמה זמן משה רבנו עשה את זה? 40 שנה לפי חלק מהמדרשים. כלומר, הדעה המרכזית במדרשים זה שבמשך 40 שנה, משה היה במדיין. זה לא ספר גבורות השם מה שאתה מחזיק, נכון? אם זה לא גבורות השם זה לא יעזור, גם אם תחזיק בעמוד צדיזיין. כן, אבל יש פה ספרים. אז גם זה לא גבורות השם. מה נעשה? לא יהיה לך ספר? יש, כן. אתם מסתדרו. כן. משטר. טוב, אם כן, יש במדרשים שמשה היה 40 שנה במדיין. למשל, להגיד מה הוא עושה. במשך 40 שנה, משה מסתובב במדבר, ולוקח איתו את הצון, ומביא אותו אל הר האלוהים. קוראים לזה תרגילים על יבש. זאת אומרת, הוא בעצם חוזר אחר כך עם בני ישראל על אותה פעולה שהוא עשה עם הצאן במדיין. ויבוא עד הר, עכשיו זה לא כך פשוט, כי אם הוא עשה את זה בהתחלה עם הצאן של חותנו, כהן מדיין, אז זה סימן שהוא חושב שמדיין זה מאוד חשוב. ואחר כך הוא עובר מהפכה. המהפכה זה כאשר הוא צריך לעזוב את מדיין ולהפוך למנהיג האומה הישראלית. שזה דיברנו על זה קצת בהרחבה בשיעורים הקודמים, שהדבר הזה היווה מבחינתו של משה הכרעה רוחנית. יש מקום, אפשר לומר שבעיקרון שלושה כיווני חיים עמדו בפני משה רבנו. או להיות ההמשך של מצרים, או להיות ההמשך של מדיין, או להיות גואל ישראל. ההכרעה שהוא צריך להיות גואל האומה, באה בעקבות הבשלה מסוימת, שחלק ממנה המהר"ל כאן מבאר במקום הזה. מה?
יוצא שמשה לא למד לקחים?
זה יוצא
שנה עשה יבש על העדר.
זאת אומרת שמשה למד לקחים, מה הבעיה?
הוא לא למד.
למה הוא לא למד? הוא למד לקחים.
היה תקלות.
אה?
תקלות גדולות.
תקלות, היו תקלות, מה זאת
אומרת? אתה עושה היום יבש על מנת שתגיע לרטוב ועשר.
בסדר, אז יש כנראה תקלות בלתי צפויות. כן. ברור, 40 שנה של בני ישראל במדבר. טוב, יש מה לדבר, מה המושגים של לכתחילה ובדיעבד בכלל? מה זה אומר לכתחילה, מה זה בדיעבד?
זה, אם זה באמת על ידי
חטא שאני אגר, כן, אבל תראה, אתה יודע שכל המושגים של בדיעבד ושל לכתחילה ושל על ידי חטא או שלא על ידי חטא וכדומה, הם מושגים מאוד יחסיים. כי בסופו של דבר, איך אומרים, מה שהיה, זה מה שהיה. ויבוא עד הר האלוהים חורבה, במדרש, שמות רבה, בפרק ב', חמישה שמות יש בו, פרשה ב', חמישה שמות יש בו, הר האלוהים, הר בשן, הר גבנונים, הר חורב, הר סיני. אז מדוע כל החמישה שמות האלה? הר האלוהים, ששם קיבלו ישראל מלכותו. הר בשן, שכל מה שישראל אוכלים בשיניהם, בזכות התורה שניתנה בהר, שנאמר עם בחוקותיי וגומר. הר גבנונים, שנקי מכל מום כגבינה. הר חורב, שממנו נטלו בדין רשות להרוג בחרב. כן, זה נשמע ממש לא משהו, נכון? זה נשמע כאילו שמחפשים איזה אסוציאציה. ורב שמואל, לא, בשביל זה אני מסביר ש... כשאתה לומד מדרש, אתה קודם צריך להבין מה תמוע במדרש. ורב שמואל בר נחמן אמר שמשם נטלו הגויים גזר דין שלהם להיות חרבים, שלאמר, והגויים הרוב יחרבו. הר סיני, שממנו ירדה שנאה לאומות העולם. עד כאן. עד כאן דברי המדרש. ביאור זה. כי נתינת תורה לישראל, כן, הוא מסביר עכשיו את השם הראשון, כן? כי נתינת תורה לישראל מעלה עליונה למקבלים. וכאשר זכו ישראל למעלה הזאת שקיבלו התורה האלוהית, והאומות שאינם ראויים למעלה הזאת, אין ספק כי יקבלו על ידי זה ריחוק ושנאה, שכיוון שניתנה התורה והיה סדר המציאות נותן שתהיה תורה שהיא סדר אלוהים בעולם, מי שלא נמצא בו דבר זה מרוחק מן השם יתברך, מפני כי זה ההר הזה ששם קיבלו התורה גורם הטוב למי שקיבל התורה, והפך זה לאותם שאין להם תורה. ולפיכך היה להר הזה חמש שמות. ברור, הרב לימד בספר שמות שהיה למשה גם אופציה רביעית. בחטא העגל הקדוש ברוך הוא הציע לו להיות המשך של האבות במקום ישראל. נכון. יש אופציה רביעית. בסדר? אז ארבע אופציות.
כן. לא חסר את הר המוריה פה?
הר המוריה?
כן, יש דעה שאומר הוא עותק ובא להר סיני.
נכון. הדעה שאומרת שהר המוריה נעיקר ונחת על הר סיני. זה אומר שהר המוריה הוא לא הר סיני. ופה הוא אומר שזה השמות של הר סיני. טוב. אז אם כך, יש ריחוק ושנאה. זה דבר מאוד מעניין הדבר הזה. זאת אומרת, יש הפרש בין ישראל לעמים, וההפרש הזה הובלט במעמד, סליחה, במעמד הר סיני. שאלה מה זה אומר. יש, למשל, לא מצאנו שבעקבות מעמד הר סיני ירדה שנאה לקופים, או לג'ירפות, או לזברות, או לפטריות. נכון? לא ירדה שנאה. והרי זה תמוע מאוד, שהרי הקופים, והג'ירפות, והזברות, והפטריות, לא קיבלו תורה. אז אם אתה אומר שבעקבות נתינת התורה לישראל, זה יוצר שנאה וריחוק כלפי מי שלא קיבל, אז תגיד את זה כלפי כל הבריאה. מה התשובה? הבנתם את השאלה שלי? יפה, מי שיש לו פוטנציאל. זאת אומרת, לזברה אין פוטנציאל לקבל התורה. ולכן היא זרה לגמרי לעניין, ולכן אין שנאה. אז אם יש שנאה לאומות העולם על זה שהם לא קיבלו את התורה, אז היא סימן שהם היו צריכים לקבל אותה. אז אם הם צריכים היו לקבל אותה, סימן שהם עתידים לקבל אותה. זה דיוק של הרב קוק, במאמרי ראייה. שכיוון שיש ציפייה, אז הציפייה הזאת צריכה באיזשהו שלב להתממש. אז הם עתידים לקבל. איך אומר הרב? ושב ורפא להם. כך שהביטוי שנאה הוא דווקא ביטוי של התקנות. כן, לפי העיקרון ששנאה זה עדיף מבוז. אם אני בז לך, סימן שאתה בכלל לא רלוונטי. אם אני שונא אותך, סימן שאתה רלוונטי. ואם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שבבוא הזמן אני גם מסוגל לעבור לידי אהבתך. אני אוהב פוטנציאלית את מי שאני שונא. השנאה היא סוג של אכזבה, אהבה נכזבת. אני שונא אותך כי אתה לא עומד בציפיות. אבל זה אומר שיש לי הערכה כלפיך, שאתה עשוי אכן לעמוד בציפיות.
אם יש שניהם, כמו
עשיו, שונא ובז? עשיו, שונא ובז. תלוי. פעם שונא, פעם בז.
אז יש תיקון בשבילו?
כן, קודם כל שישנא.
הוא שונא.
אם הוא שונא זה טוב, זה כבר התחלה טובה. כן, זה כמו שפעם הרב קוק אמר, באיזה מאורע, אני לא זוכר מה זה היה, הוא אמר, ברוך השם, הגענו למצב שיש סוף סוף שנאה לדת. כי לפני כן היה בוז, לא אכפת לאף אחד, אבל לא רלוונטי. לא להיות רלוונטי זה הכי גרוע שיכול להיות, עכשיו שונאים אותנו, זה כבר משהו. אז גם פה, הביטויים הקשים האלה שיש במדרשים כאן כלפי אומות העולם, זה ביטויים שמסתירים אהבה נסתרת, שעתידה להופיע בבוא הזמן. כן, יש פסוק, ואת עשיו שנאתי, נכון? ואת עשיו שנאתי. מוסרים בשם הגאון מווילנה שהסביר מה זה ואת עשיו. עשיו שנאתי. אז אומר, התפל לעשיו ולא עשיו עצמו. שעשיו עצמו עתיד להתעקן. וזאת ההבחנה שיש במדרש בין העיניים של עשיו או ראשו של עשיו שהתגלגל במערת המכפלה לעומת גופו. שגופו, דיינו המעשים שלו, הם פסולים, הם סנויים, לכן הם לא יכולים להיכנס אל הקודש. מה שאין כן ראשו, דיינו מקום החוכמה. אז זה דווקא ראוי להצטרף אחרי הפרדה בין הראש לבין הגוף. כן? כן.
יש שוני מהותי בין יהודי לעם לגוי, שבכלל הגוי לא שייך בכלל לתורה ולא...
אתה אומר, יש שוני מהותי בין יהודי לגוי, שגוי בכלל לא שייך לתורה. אז יש לי שאלה לפי זה, איך הוא יכול להתגייר? הרי לא מצאנו שקופים מתגיירים.
הוא לא מצאי, הוא לא הגיע, גם אם הוא יגיע, הוא לא הגיע ל... להיות יהודי,
למה? ואהבתם את הגר? מה? הכוזרי אומר שהוא לא יגיע לנבואה. נכון, אבל הילד שלו כן. זאת אומרת שבסופו של דבר יש אפשרות של הצטרפות, יש שייכות. ההבחנה בין היהודי לבין הגוי היא הבחנה מהצד הלאומי. כלומר, הלאומיות הישראלית היא באופן מהותי שונה מהלאומיות של כל אומה ולשון. זה מה שהרב כותב באורות, שנשמת ישראל היא, ההפרש בין נשמת ישראל לבין נשמת הגויים הוא יותר גדול מההפרש שבין האדם לבהמה. זה מצד הנשמה הכללית. מצד הפרט, הפרט זה תלוי לאיזה נשמה כללית אתה מצטרף. לכן אדם שרוצה להתגייר, עושים לו החלפת נשמה. מוצאים לו מן ההברגה את הנשמה הקודמת, מביאים לו במיוחד מהנשמות שהיו במלאי שבהר סיני. בהר סיני היה להם מלאי של נשמות לגרים העתידים להתגייר. מבריגים לו בזמן שהוא בתוך המים במקווה, מבריגים לו, זה לא קוד. מכניסים לו, יוצא, זה דולק.
אז הרב מדבר רק בצורה פרטית?
ההפך, מדבר רק בצורה כללית.
לא, שכל הגויים שייכים לתורה זה רק בצורה פרטית.
לא, ההפך, הגויים שייכים לתורה... כן, נכון, אתה צודק, מצד הפרטים. מצד הכללי, כל זמן שהכלל נבדל, כלומר, יש מה שנקרא שמה ישראל, השם אלוהינו. אומר רש"י, אלוהינו ולא אלוהי האומות. וזו, אז מי כן אלוהי האומות? איך אומר רש"י? השם אלוהינו זה השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. אז מי הוא כן אלוהי האומות? שאלה טובה, לא? מה התשובה?
שם אחד.
לא יכול להיות. רש"י אומר שמשה רבינו אמר, השם אלוהינו ולא אלוהי האומות. אז איך אומר השם אחד?
לא, הוא אחרי זה, המשך, שם אחד. לעתיד. לא האומות, הבודדים.
פשוט מאוד. אלוהי האומות זה השרים. שרי אומות העולם. כל זמן שהשרים קיימים, אז אומות העולם הם מחוץ לאלוהינו. אבל עתידים השרים להתבטל. ואז יהיה השם אחד.
למה יש גם שר לישראל?
רק שיהיה, זה מה שרשי כותב, קודם כל. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד. שימו לב לביטוי הנועז של רשי. קודם כל, הפסוק הזה שהוא פסוק, מונותאיסטי מובט, אנו שמסביר את אמונת הייחוד של היהדות, רשי מפרש אותו באופן המתנגד לאמונת הייחוד של היהדות. כן? השם הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. מה יהיה? יהיה השם אחד. זה פסוק דינמי. וכן, אנחנו רואים שגם רשי, שיודע טוב מאוד מה ההבדל בין ישראל לעמים, מדבר על אחדות האנושות באחרית הימים. עכשיו, מה שאתה שואל, למה יש שר לישראל? כשישראל עושים רצונו של מקום, אז אין להם שר. כשאינם עושים רצונו של מקום, יש להם שר, הוא שמו מיכאל. מה זה מיכאל? נמיכות של הגילוי האלוהי. כלומר, זה בא להראות שזה לא בסדר, שיש שר לישראל. ולכן, הוא גם אומר, מיכאל. כלומר, אני לא הייתי צריך להיות כאן, אומר השר. מובן מה ש... טוב, אוקיי. אז איפה אנא? באור זה. אז כן, איפה הייתי? ולפיכך היה להר הזה חמישה שמות, השם הראשון, מורה. ששם קיבלו התורה ונעשה הקדוש ברוך הוא להם לאלוהים. וקבלת מלכותו הוא עניין ראשון לזה. ומאחר שקיבלו מלכותו, נמשך אחר זה שני שמות. המורים על הטוב שיהיה למקבלים ומקיימים התורה. ושני שמות אשר יימשכו לאשר אין להם שלמות התורה. כלומר, יש אחד, עצם קבלת המלכות, שניים שמראים כמה שזה טוב לקבל תורה, שניים שמראים כמה שזה רע לקבל תורה. והטוב נכלל בשני דברים. הטוב בעצמו, והמשך הטוב שיהיה נצחי. והשם הראשון מלאו שני השמות המורה על הטוב שיקבלו שומרי התורה. זה כבר נקרא הבשן. שכל מה שאוכלים בשיניהם בשביל התורה. השם השני מורה על הנצחיות שיש לישראל. וכבר נקרא ההר הזה גבנונים שנקי מכל גמום כגבינה ובעבור שהוא נקי בין גמום שקיבלו ישראל שקיבלו התורה אין בהם מום. ודבר שאין בו מום וחסרון הוא מקוים לנצח, שכל הפסד מגיע לדבר שמגיע לדבר לא יגיע רק מפני מום וחסרון. אבל לדבר שאין בו מום, יש לו קיום מצוי. נמצא שני שמות המורים על הטוב, האחד הטוב שיקבלו, השני מורה על הנצחיות. ואלו שני דברים נזכרים בתורה תמיד על מעלת התורה, למען ייטב לך, זהו הטובה שיקבלו, וארכת הימים הוא הנצחיות. כי כאשר הטוב הוא נצחי, הוא טוב בכל, כי אם אינו נצחי, אין טובתו נחשב. השניים האחרים, מורים הפך זה, אשר מסמעילים כמו הגויים, ראויים שיחרבו, ולא יהיה קיום להם, ודבר זה, הפך וארכת הימים. ומי שאמר שמשם נטלו, כן, זה שני, חורב וסיני, כן? שראוי שיחרבו. מה זאת אומרת שיחרבו הגויים? אם יחרבו כפשוטו שלא יהיו יותר גויים בעולם, אז מתמעטת מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כן, זאת הטענה הרי שאחשוורוש אמר לאמן, שיש מיעוט למלכותו אם הוא הורג את אחת המלכויות. אחד העמים שבממלכתו, נכון? אז מה הכוונה שיחרבו הגויים? או שמתמעטים מומות העולם, מה קורה של דבר? שמתמעטת את ההבחנה הלאומית. ככה הרב קוק מסביר בכמה מקומות, שההבחנה הלאומית בין קבוצה אנושית לשנייה, זה ילך ויעלם. כלומר, אנחנו מדברים על מעבר אל הקוסמופוליטיות. מעבר אל מצב שבו האחדות האנושית שעבדה במהלך ההיסטוריה תשוב. מה שנקרא השם אחד. וזה מפורש האמת היא בדברי צפניה הנביא, שאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. בסדר? זה הפסוק בצפניה פרק, איזה פרק? אלא תן ניחוש. ג' כמעט. פרקים. עכשיו, מעניין, האם אי אפשר לומר שדברי צפניה הם פירוש לשמה ישראל השם אלוהינו השם אחד? שמה ישראל, השם אלוהינו, עתיד להיות השם אחד. איפה מצאנו אחד? לעובדו שכם אחד. אולי לזה התכוון משה רבנו כשהוא אמר שעתיד להיות השם אחד. זה נכון או לא נכון מה שאני אומר?
כמה שכבודו כתב בספר, על מרש"י...
רש"י כותב את זה בעצמו!
אני משה רבנו דתי לאומי, ורש"י אמירה דינמית.
יפה, אבל זה גם רש"י מביא מפורש את הפסוק הזה שם. רש"י על הפסוק, השם אחד, אומר, מביא בשלמותו את הפסוק בצפניה. כן? אז כנראה זאת ההבנה של רש"י את הפסוק. טוב. איפה אנחנו? ומה שאמר, ומי שאמר שמשם נטלו בדין רשות להרוג בחרב, וגם כן, העניין זה, העובר התורה, יש להם רשות לבדין לאבדו. אגב, מעניין, יש במורה נבוכים של הרמב״ם, דיון על ההבדל בין מה שהוא מכנה תורת אברהם, דת אברהם, לבין דת משה. כי הרי אנחנו רואים שאברהם אבינו, הייתה לו איזה מין דת מיוחדת. וגם משה רבנו יש לו. אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל המהותי. לא, פשוט, זה קצת מפתיע מה שאומר הרמב״ם, אבל אם מעמיקים רואים שזה דבר מאוד עמוק. הוא אומר, ההבדל הוא פשוט מאוד. שאברהם אבינו יצא בקריאה חלושה. אברהם הולך, הוא מסתובב עם אוהל מבצעים, והוא אומר, תאמינו בשם, תאמינו בשם, תאמינו בשם. יש לי סופגניות, תבואו אותו. מה?
מה? גם אברהם אבינו יחסית לנוח, יצא אליו.
כן, כן, אבל הוא הולך ומחלק סופגניות למאמיני הייחוד. בסדר, זה מה שהוא עושה. אבל, אומר הרמב״ם, מה שאין כן משה, שציווה להרוג עובדי עבודה זרה. זה ההבדל. כלומר, אברהם לא הורג, משה הורג.
זה... כמה מדרגות הוא עלה וכמה מדרגות אצלו.
כן, אבל מעניין, מה ההבחנה הזאת? כלומר, זה התוכן העיקרי? עכשיו, אם...
זה הנושא,
זה דוגמה. אני רוצה להסביר. למי יש סמכות להרוג? למדינה. בדין הוא ביטוי של המדינה או של המלך. זאת אומרת, זאת ישות מדינית. כלומר, החידוש מה שאומר בעצם הרמב״ם, זה שמשה רבנו העביר את התורה מהתחום הדתי לתחום הלאומי. זה הפך להיות פעולה לאומית, זאת אומרת, כחלק ממערכת היחסים הבינלאומית בין העמים וכו'.
אצל מה זה
עדיין
פרטי?
אצל נוח, אין אפילו פנייה אל החוץ. אצל אברהם יש החלטה של פעולה. רק שהפעולה הזאת, היא נשארת בתחום הדתי. כלומר, הישות הפוליטית ממשיכה לנהל את העולם, לפי ראות עיניה, בלי התערבות של אברהם. ואילו משה רבנו נוטל חלק במשפחת המדינות. כן? היהדות כבר לא דת, הופכת להיות מדינה. האמת היא שלאחרונה התראיינתי באתר רוטר על יום העצמאות, ואז שם השאלה של המראיין הייתה, מה המשמעות הדתית של יום העצמאות? אז אני אמרתי שאין משמעות דתית ליום העצמאות, כשם שאין משמעות דתית לחג הפסח, וליום השבת, ולכל מצוותיה של היהדות, כי היהדות איננה דת. היהדות היא אומה. ולכן גם, לכן אין דבר יותר מובהק ביהדות מאשר יום העצמאות. כיוון שרק עד ידי הקמת מדינת ישראל, אנחנו יכולים למלא את התפקיד שהוטל על אברהם אבינו, של ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אני לא הספקתי, לא קראתי את הטוקבקים ולא כלום, אבל מישהו אמר לי שזה מלא טוקבקים נזעמים. איך הוא יכול להגיד שאין משמעות דתית? אז איך הוא אומר הלל, ועוד עם ברכה, והכל? טוב, כן. טוב, כן.
דווקא ביכולת להרוג, זה
מה שנקרא שאנשים קוראים את הכותרות, כי הכותרת, העורך שמה שם כותרת ענקית. הרב שרקי אומר, ליום העצמאות אין משמעות דתית. זו.
זה מצוות.
כן, טוב, מה אתה אומר?
אני לא הבנתי את ההבחנה קודם במעבר מדתי למעבר ממשה, שזה לא ביכולת להרוג כשבסמכות של מלך.
כן, נכון, נו. אז מה הבעיה?
אז כאילו, אז בעניין של ההגדרה, שברגע שיש מלכות, ברגע שיש בית דין...
מלכות יכולה להרוג. יחיד לא יכול להרוג. אני לא, אין לי סמכות להרוג.
אז ההגדרה שהקל היא מלאה? זאת אומרת, אז ההגדרה...
זה סימפטום, זאת אומרת, זה מאפיין. קרה משהו, כן, עם תורת משה. קפצנו מדרגה. לכן, למשל, לדעת הרמב״ם, בפירושו למשנה, מה המקור של חיובנו לעשות ברית מילה? מה המקור? לא, אז הרמב״ם אומר שלא. אלא זה בגלל שמשה אמר, וביום השמיני ימול בשר עולתו. זאת אומרת, לא בגלל אברהם אנחנו עושים, אלא מפני משה אנחנו עושים. עכשיו, מה כל כך חשוב לו לרמב״ם, שמפני משה או מפני אברהם? כי אצל אברהם זה דבר פרטי. אצל משה זה במסגרת של חוקה מדינית.
בסדר?
בדיוק, כן.
אמרנו שגויים נהרגים בעולם זה לא טוב, זה פוגם.
כל מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא שנהרג, שנעלם, זה פוגם, כן, נכון.
אז יוצא שכאילו מלחמת עיראק ואיראן, שנהרגו הרבה, זה לא כן. היה טוב?
מלחמת...
עושים שלום אש"ף עם החמאס, אנחנו צריכים לשמוח.
רגע. יש הבדל בין מה שהקדוש ברוך הוא שוקל ומה שאנחנו שוקלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שמעשי ידיו נהרגים, הוא מצטער. כתוב, בשעה שאדם מצטער, שכינה, מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. זה שכינה. אבל אנחנו צריכים לשמוח. ישמח צדיק כי חזה נקם. פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה נשמע כמו שיר בבית ספר פלסטיני. כן? לא, יש הבחנה. זאת אומרת, הרי כתוב שבזמן שישראל עברו את ים סוף שם, רצו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא מעשי ידי, טובעים בים ואתם אומרים שירה? ממה עם השירה של בני ישראל? זה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא לא אהב את זה, נכון? כלומר, אם אתה בפנים, אם אתה הנושא של הגאולה, אז אדרבה, אם אתה לא שר על זה, זה פשע. וזה מה שכתוב, עוזי וזמרת יה, למה אני מזמר לקדוש ברוך הוא על זה שמתו המצרים, והיא לי לישוע, כיוון שזה הושיע אותי, ואני צריך לעשות את השיקול שלי, ולא את השיקול הכללי. אבל מלאכי השרת, הם לא מעורבים, הם לא היו במצרים, ואף אחד לא רדף אחריהם, אז הם שלא יגידו שירה. מובן? אגב, יש ביטוי מעניין בספר משלה. מן פול לא יבחה אל תשמח, וביקשה לו אל יגל ליבך. מה פירוש הדבר? מן פול. הוא נופל. מה זה ליפול? הוא לא מת. הוא נפל. הוא יכול להיות שהוא עוד יעמוד. וביקשה לו אל יגל ליבך. למה? כי הוא עוד לא מת. לך תדע מה הוא יעשה. הרי מה המשך הפסוק? פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. כן? יש סכנה שכתוב לך הוא עוד ינקוט עמדה בעד האויב. סימן שהאויב עדיין חי. לכן, תחכה עד שימות. זה מה שכתוב. וייר ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז ישיר משה. כשבטוח שהוא מת, אז אפשר לשיר. כן. היהדות היא גם דת וגם לאום. היא דת של הלאום, בשונה משאר הדתות שהן של הפירט. גם הרב קוק משתמש בשם דת להסבר היהדות. הדת של הכלל. תראה, זו שאלה סמנטית, אבישי היקר. כי השאלה למה אתה קורא דת? אם אני משתמש במילה דת בשביל לציין תוכן רוחני הנוגע אל הפרט, אז ממילא אני לא יכול להגיד דת של הכלל. אבל אפשר גם להשתמש במילה דת בתור מכלול של מצוות וכדומה, אז אפשר יהיה להגיד דת של הכלל. זה תמיד, כשאנשים משתמשים במילים, צריך לדעת מה המשמעות שהם נותנים למילים. כי לפעמים אותה מילה יכולה לשמש לשני דברים שונים. ולכן, כשאני אומר את המילה דת, צריך להבין למה אני מתכוון. אני מתכוון לתוכן פרטי. בסדר? גם, אגב, אין לי כעת דוגמה למילה שיכולה לשמש לשני כיוונים, אבל תחשבו על זה לבד. כן.
אתה מתייחס שהחקמת המדינה והחגיגה של ישראל חוזר לגבולות, שזה לא קשור לדת?
בדיוק, כי אין דת ביהדות.
זה, אני יכול להסביר את זה כאילו נפש שוכב בוכה על מציאות
מצוינת? הנפש בוחר.
בוכה, או יש הקשבה בנפש לגבי המציאות על הקמת המדינה? יש ממש חסר?
הקמת המדינה?
חסר יותר מדי?
לא, 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 לא הבנת אותי. לא הבנת אותי. אני אומר שיום העצמאות איננו דבר דתי בגלל שהיהדות איננה דבר דתי. היהדות איננה דת. היהדות.
עכשיו אני
מתרחק מה... הבנת, הבנת שאתה לא הבנת. יפה. אני אומר ככה. יום העצמאות איננו בעל ערך דתי, בגלל שכל היהדות כולה איננה דתית, אלא לאומית. כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא...
הוא הרחק מעט המדינה, אז לא היה פן דתי דווקא.
אף פעם. גם מעמד הר סיני זה לא דתי. גם מעמד הר סיני זה לא דתי. מעמד הר סיני זה לאומי. יציאת מצרים זה לאומי. בניין בית המקדש זה לאומי. כי הקדוש ברוך הוא לא בחר בדתיים, הוא בחר בעם ישראל. כן? לא כתוב ואעשה אותך לגוי, לאומה גדולה, סליחה, לדת גדולה, אלא כתוב ואעשה אותך לגוי גדול. אז גוי זה ישות לאומית. זה מה שהתכוונתי. ולכן אין לך דבר יותר קדוש ביהדות מאשר הלאומיות. מובן? טוב. כן, בבקשה, אדוני.
עכשיו שעוסקים בסמנטיקה.
כן.
רק לברר את הנושא. לרוב אנשים אין משמעות של דת לתוכן רוחני כלשהו?
לא, 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 לא. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון כשאני אומר דת. בסדר? דת מבחינתי, ואני חושב שזה גם הגדרה נכונה במציאות, זה נוגע לשני דברים. יש כמה שני מאפיינים לדתיות. דת זה תוכן רוחני פרטי. שתיים, כלומר, באיזה מובן פרטי? שהכתובת, היעד שלו זה הפרט, ושזה ממטה למעלה. כלומר, זה פנייה של האדם אל האלוהות. זה שני המאפיינים של דתיות. בסדר? תהיתי? כן. היהדות זה בדיוק ההפך מזה. היהדות זה פנייה של הקדוש ברוך הוא, זה בא מהאינסוף אל האדם, והכתובת היד זה הכלל, לא הפרט. לכן כשאתה מקיים מצווה, למשל, אתה מקיים מצווה רק במידה, וזה לא סותר את ההוויה של הכלל. איך אתה אומר? אשר קידשה נו במצוותיו. מי זה הנו הזה שקידשה? מי זה נו? כלל ישראל. מתוך שייכותי אל כלל ישראל, אני מקיים את המצווה הפלונית. מובן?
זה גם נוגע לכל פרט.
לא, זה נוגע לפרט במידה והוא שייך אל הכלל. למשל, הלכה יש ברמב״ם בלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. שאדם שהוא מקיים את כל התורה כולה. איך קוראים לזה אגב? אדם שמקיים כל התורה כולה. צדיק. אבל הוא לא מרגיש הזדהות עם הכלל, אין לו חלק לעולם הבא. כך כותב הרמב״ם. לכאורה, מה הוא עשה מסכן? הוא אפילו אכל בשר חלק כמו שצריך, נכון? שלא לדבר על הצניעות של אשתו, משהו, היא יובשת רעלה. אז מה הבעיה? אבל מה, הוא לא מרגיש הזדהות עם הכלל. הכלל שמח, לא אכפת לו. הכלל עצוב, לא אכפת לו. כך אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. תשובה ג' י' א'.
אפשר לקיים את כל התורה בלי להיות קשור לדת?
כן, כי זה עניין של הזדהות פנימית, של הרגשה. אומרים לך, תשמע, הבורסה נפלה. רבים בישראל עכשיו מחוסרי פרנסה. עונה לך אותו אדם, מה אכפת לי? אני הנחתי תפילין הבוקר. בסדר? זה עמדה כזאת.
אבל מבחינת טקטית. זה גם אם נשתמש במילה לאומית, שמאפיין של יהדות זה לאומיות. כן. לרוב אנשים זה גם קונוטציה של משהו מאוד מוגבל, משהו מאוד...
מה אתה מתכוון? תסביר את עצמך.
אנשים לא יכולים להשתייך, שהעולם לא יכול להשתייך לדבר כזה.
אתה יודע שכשאתה אומר משפט, מבחינה מתודית, כשאתה רוצה להגיד משהו, תגיד אותו. אני לא מתכוון לנחש את סופי המשפטים שלך. אז תגיד מה שאתה רוצה להגיד. העולם לא יכול...
אם נגדיר את יהדות רק כדבר לאומי, לעולם אין יכול להיות לו שייכות לזה. זה משהו מוגבל, זה משהו...
כלומר אתה אומר...
נגיד דת זה משהו יותר שייך ל...
לכולם.
לכולם, כן.
כן, הבנתי. כלומר, אתה אומר שהיום מצויה הביקורת כלפי היהדות, שהיא סך הכל לאומיות מצומצמת. נכון? עד כאן טענתך? זה מה שאמרת, כן? כלומר, היהדות מופיעה בתור איזה מין ישות סגורה על עצמה, שלא אכפת לה מן העולם. סך הכל אכפת לכם רק מעצמכם. זה אתה. אני לא יודע אם אתה מסכים או לא מסכים, מה אכפת לי אם אתה מסכים. אתה מביא כאן שאלה. מותר גם בשאלה להסכים עם השאלה. אין שום בעיה. בסדר? ואם אתה אומר שאתה לא מסכים עם זה, סימן שיש לך תשובה. אז לא היית שואל. אז עכשיו, אם כן, אם כן מדובר, אתה אומר בצדק, שמצד האמת היהדות גם לאומיות היא לא. היהדות היא לא לאומיות, אלא היא איזה מין הוויה אלוהית המתהלכת בעולם הזה בצורה של עם. כפי שכותב הרב קוק באגרות ראייה, אנחנו קוראים לישראל עם, בגלל שכל הקיבוצים האנושיים המאורגנים נקראים כך. אבל מצד האמת אנחנו משהו אחר לגמרי. אם אנחנו משהו אחר לגמרי, זה סימן שיש לנו משימות מכל מיני סוגים. יש לנו משימות פרטיות, משימות לאומיות, משימות אוניברסליות, ומשימות קוסמיות. כלומר, יש לנו ארבע מישורים. עיין באורות הקודש, חלק ב', עמוד תמ"ד תמ"ה, בפרק הנקרא שיר מרובע. שם הרב מסביר את זה בהרחבה. מהי שירת ישראל, שהיא שירה שכוללת את כל ארבעת התביעות של נפש האדם, הפרט, הכלל, האנושות והקוסמוס. בסדר? וזה דבר שצריך ללמוד אותו. הרי גם כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם כדי להקים אומה, הוא אומר לו, ואשך לגוי גדול. ומה ההמשך? ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, זאת הלאומיות היחידה שהיא בעלת תוכן אוניברסלי. בסדר? בבקשה.
אחד הדברים, אני רוצה פשוט לנסות קצת לעלות מעבר למה שהוא דיבר. אחד הדברים הנורא פשוטים, שככה אני רואה אולי נתראה, שעם ישראל בא לקדם את העולם בצורה אדירה כמו במאה ה-50 שנה האחרונות, עם המחשוב, עם ה... שכל עד היום, 2000 ומשהו שנה, היינו רדודים ולא הצלחנו. בתור מדינה תבוא הצלחה שנתבקשנו בהר סיני.
כן, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם שהקמת מדינת ישראל, זאת המתנה הטובה ביותר שיכולנו לתת לעולם כולו. כן. זה מה שאתה אומר. כן. כן, אתה אפילו מציין לצורך זה את הקדמה הטכנולוגית. שמסופקני אם זה מה שמצפים מאיתנו, אבל זה גם טוב.
זה לא יש, כן, מאיתנו,
כשאתה, יש איזה פרסום נאיבי של משרד ההסברה. כשאתה עולה למטוס, אתה מקבל, אם אתה רוצה, איזה מין פלייר כזה מקופל יפה, אסתטי ביותר, איך להסביר את מדינת ישראל בחוץ לארץ. עכשיו, שמה יש... בעצם מה, בסדר, אני יודע שזה לא מה שאתה אומר, תן לי גם לדרוש את הדרשות שלי. כן, יש שם הנחת יסוד מאחורי המסמך הזה, זה שהעולם כולו נגדנו, כי הם חושבים שבישראל נוסעים על גמלים. הם לא יודעים שאנחנו מדינה מערבית מתקדמת, ושאנחנו שולחים צוותי חילוץ להאיטי, ושאנחנו המצאנו את הדיסקונקי ואת עגבניות השרי. כלומר, זה, לא, זה באמת, זה, אסור להסביר את זה, שאנחנו, ואז נזמין לך איך לשבת כשאתה מדבר עם גויים וזה, שמע, ששפת הגוף שלך תהיה נינוחה וכו' וכו'. ושאנחנו כאלה נחמדים מהפלסטינאים, סך הכל אנחנו בסדר וכו'. כל מיני דברים כאלה. עכשיו, וחושבים שזה עוד מה שימכור. יש אפילו דף שם מאוד מעניין, בתוך כל הדפים הקטנים, עשו שם רשימה של תאריכים היסטוריים. למה? מסבירים, למה צריך את תאריכים היסטוריים? כי מי שאין לו שורשים בעבר, אין לו עתיד. יפה, אז מה השורשים? מה התאריך הראשון? מישהו יודע? מה? הצהרת בלפור. הצהרת בלפור, 1917. זה התאריך הראשון שמופיע בהסברה הישראלית. שימו לב שאפילו לא הקונגרס הציוני. למה? כי הקונגרס הציוני זאת יוזמה שלנו. מי אמר שהיא צודקת? מה שאין כן, מה שאין, בסדר. מה שאין כן, בסדר. מה שאין כן, הצהרת בלפור, שהיא בעצם באה מאומות העולם. מה שבא מהגויים זה בסדר. כן? אז מזה מתחילים. כן? אני יודע, זה נראה לי נאיבי, זה אפילו לא מילה טובה לזה, זה עדיין שבח גדול מדי. כן? אבל זה אומר משהו, זה אומר שמשהו מתרחש בתוכנו, בירור של הזהות. שלום כבוד הרב, האם זו בעצם המחלוקת מי קדם למי, ישראל או התורה? אני לא יודע על מה אתה אומר שזה המחלוקת, אבל על ההכרעה במדרשים על כל פנים שישראל קדמו לתורה. יותר חשוב עם ישראל מהתורה. האם לשמות, האם לשמוח שמכבי ניצחה בשבת ותהיה בגמר האירופי? הרי זה הגדלת כבוד ישראל. התשובה היא, מה? מה אתה אומר?
בהמשך לדבר הזה שנסעתי ביום חמישי לאן שנסעתי, ואמרו שכל ה-5,000 שרוצים להגיע לשם, אני נהניתי.
משהו.
עכשיו, התשובה היא... לא תהיה הפגנה בשבת בארץ ישראל.
עכשיו, תראה, זה שמכבי ניצחה בשבת, זה שיש משחקים בשבת, זה מצער, זה לא בסדר, זה חילול השם. אבל זה שמכבי ניצחה ותהיה בגמר האירופי, זה קידוש השם, שעם ישראל הולך ומופיע בגבורתו לעיני העמים. לא אכפת להם שבת, לא שבת. כך צריך לעשות הבחנה, מה שנקרא פלגינן דיבורה. כן? אני זוכר שבזמנו, כשמכבי ניצחה את צסקה מוסקבה. אז מישהו שאל את אחד הרבנים, האם יש בזה קידוש השם? אז אותו רב ענה, לא, מה פתאום, הם שיחקו בשבת, אין בזה קידוש השם, זה נורא. אבל... אני זוכר שעשר שנים לפני שאותו רב אמר את מה שאמר, לא, 20 שנה לפני שאותו רב אמר את מה שאמר, היה עוד ניצחון אחר של מכבי נגד צסקה מוסקבה, בתקופה הסובייטית. שאז זה היה קידוש השם גדול, כלומר זה בערך שהגיעו שחקנים ישראלים לתוך רוסיה הסובייטית, זה עשה רעש גדול. שאלו את הרב צבי יהודה קוק, האם נשמוח, האם יש בזה קידוש השם? הוא אמר, חזה להצטרופה. אתם רואים פה הבדל הגישה בין שני רבנים. מי שכל הזמן חושב על הצד הדתי, ומי שחושב על הצד הלאומי, ואז ממילא המסקנה למעשה תהיה שונה.
ולכן לא לקבל אשכנזים בבית ספר.
טוב.
הרב, אבל למה מבחינה לאומית זה קידוש השם? הרי לכאורה, כי המסקנה...
לא בסקאלה בכלל. נכון, נכון, נכון. נכון. אז אם היינו באים ואומרים, אנחנו לא נשחק בשבת, זה היה עושה עוד יותר קידוש השם.
לא, אנחנו לא נשחק בכלל.
לא נשחק בכלל?
כן, למה אנחנו צריכים להיות בין כל הקבוצות שלנו, אנחנו בכלל לא בקטע הזה. כולם משחקים קלאפים, אנחנו בכלל... לא, אני מדבר כאילו מבחינת האידאל. זה אידאל שלנו להשתתף בגמר, בזה. הרבה יותר יש קדושה
שאנחנו
נהיה
צילים
כאלה,
להגיד,
אנחנו בכלל לא
בקטעים האלה. תראה, אתה לא יכול להשפיע על מישהו אם אין לך נקודת מגע איתו. מעניין, מעניין. הרי יש בספר דברים, יש, ואמרת, אשימה עליי מלך, כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך, מה המשך? ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוהיך בו, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לו אחיך הוא וכו'. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה הככל הגויים הזה שנאמר שם? אז אפשר להגיד שזה דבר שלילי. אתה רוצה אתה רוצה מלך, כי לגויים יש מלך. ככל הגויים אשר סביבותי. מסביר הנציב מוולוז'ין, והוא מוכיח את זה שם, מנתוח הפסוקים. שמה שכתוב ככל הגויים אשר סביבותי, זה חלק מדיני המצווה. כי אף על פי שיש מצוות עשה להעמיד מלך, המצווה הזאת איננה יכולה להתקיים, אלא כאשר היא איננה מסכנת את האומה. ואם התרבות הפוליטית היא כזאת שמלך מזיק, אז זה דוחה מצוות עשה מפני פיקוח נפש. לכן אומר הנציב, מתי נדע שהגיע הזמן להעמיד מלך? זה כאשר נתבונן בעמים אשר סביבותינו, ונראה שאלה שיש להם מלך מתנהגים בצורה יותר תקינה מאשר אלה שאין להם מלך, אז תדע שהגיע הזמן להעמיד מלך. שים לב לדבר פה, מבהיל על הרעיון, כמו שאומרים מחסידים, שכדי לקיים מצווה דאורייתא, ולא סתם מצווה דאורייתא, מצווה שנוגעת לסדרי החברה הישראלית כולה, העמדת מלך, אתה תלוי בתרבות הפוליטית של הגויים? זה תמוה מאוד. אני חושב שהסיבה לכך היא משהו מאוד עמוק. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנקים מדינה? למי זה טוב? אי אפשר היה פשוט לתת לנו אוטונומיה דתית תחת שלטון טורקי? אלא שאתה מקים אומה, אתה מקים מדינה בשביל תיקון העולם, בשביל הגויים. ואתה לא יכול להשפיע על הגויים אם אין לך נקודת חיבור איתם. ונקודת החיבור צריכה להיות בתרבות הפוליטית. אז מדוע שגם זה לא יהיה בספורט? שאלה? טוב. הבעיה במכבי היא שהקבוצה מלאה שחקנים גויים. ההפך, אז הם לא מחללים שבת. טוב. הזכרתי את המחלוקת מי קדם למי בקשר לכך שהיהדות היא לאום או דת. זה נכון. יש מחלוקת בין רבנים האם ניצחון על אומות אירופאיות במשחקי כדור. יש בו קידוש השם. יש אומרים שאולי זה חילול השם. שעם השם עוסק בשטויות, ועוד עושה מזה עניין גדול. זה נכון שזה שטויות, אבל כשאנחנו עושים שטויות, אנחנו עושים את זה יותר טוב מהגויים. זה לא סתם, זה באמת.
ברוך השם, כל ההמצאות שקיימות בעולם, רובם, גם פרס נובל והכל.
יפה, יפה, כן, מה אתה אומר?
שתי שאלות. אם אין בעיה בנהנה ממעשה שבת, למרות שקידוש השם
והכל... מי נהנה ממעשה שבת? זה שאתה סמך שניצח.
אתה שיחקו בשבת ואתה מעודד ואתה נהנה טוב לך.
אתה סמך מזה שהיה ניצחון לאחר. מה יש?
טוב. השאלה שנייה. אם אין בעיה בכותרת של מכון מאיר, המרכז ללימודי יהדות. אם זה מדויק.
למה הבעיה?
כי אמרנו יהדות זה מלמעלה למטה.
נכון.
ואני חושב שפה זה יותר בהתחלה קודם כל, כל אחד באופן אישי, מלמטה למעלה.
לא, אני זוכר, אחרי שהתורה ניתנה, ממעלה למטה, אנחנו לומדים אותה ממטה למעלה. הנקודת המקור, נקודת המוצא, היא ממעלה למטה. לו יכולנו, היינו מקימים בית מדרש לנביאים, אבל אין לנו נביאים כעת. אז אנחנו לא לומדים ממעלה למטה. אבל מה שאנחנו קיבלנו, מה שאבותינו קיבלו ממעלה למטה, אותו אנחנו לומדים כעת. כן.
אז לפי אותו עיקרון, הספורט, גם דן אינטרנשיונל ויורוויזיון, זה גם...
זה משהו אחר.
מה?
זה משהו אחר. כי סם, זה משהו שהוא באופן כותבי מנוגד למה שאנחנו מלמדים, מה שאנחנו אמורים ללמד את אומות העולם. כן, מה אתה אומר?
לגבי מה שאמרנו בתחילה כל הדיון הזה, בתורת אברהם שהיא יותר דתית פרטית, לעומת תורת משה, אז גם אצל אברהם אנחנו רואים פנייה מלמעלה למטה, ולא רק פנייה מלמטה למעלה, זאת אומרת, יש פנייה
של... אצל מי? לא הבנתי את השאלה.
עשינו הגדרה של יהדות.
אמרתי שדת זה ממטה למעלה.
ממטה למעלה וגם היא פרטית.
נכון.
אמרנו שהיהדות זה משהו מלמעלה למטה.
נכון. נו, אז מה? מה השאלה?
אצל אברהם, אנחנו הגדרנו אותו כתורת אברהם לפחות, לעומת תורת משה, כדתית כל.
לא, במובן הזה שהיא הייתה פרטית, זה כן. אבל לא שהיא הייתה ממטה למעלה. טוב, עד כאן להיום. שלום.